כאילו, מה קורה אחרי, את אומרת,
נשבת חצי שעה זה בסדר, אבל אז מתחילה מלחמה, אם זה 45 דקות, אחרי חצי שעה מתחילה מלחמה פיזית, אבל בעיקר נפשית, רגשית. כן? אני חוזרת לדבת מי שישמעו את ההקלטה. צורך להיות במקום אחר, לזוז. טוב, זה לא בדיוק צורך. בואי נבין אותו קצת יותר. אז אותי מעניין הדיין הזה, הדחף הזה, כן? של עכשיו די, עכשיו לזוז. כן? מה קורה שם? מה קורה שם? את יכולה לתאר את זה? מה קורה שם? מתה להסתכל בשעון. כי מה? ועכשיו את עסוקה בלא להסתכל בשעון. אבל מה זה הדחף הזה להסתכל בשעון? כי מה בואי לא ננחש, בואי נסתכל על זה. משהו מאוד לא נוח לו או לא נעים לו, או שאת אומרת, הגוף דווקא יודע לשבת. אז מה המחשבה אומרת? אז את מדברת על הצורך בתנועה, עולה צורך בתנועה.
בגיוון, בשינוי,
יופי. אז אנחנו יכולות בדיוק עם זה לעבוד. קודם כל לראות את הצורך החזק הזה שעולה בגיוון, בשינוי, בתנועה. ולראות את ההנגדה שהמיינד עושה, שהוא אומר לך עכשיו, את חסרת שינוי, את לא זזה, אין לך תנועה, כן? ומשהו אחר צריך לקרות, כן? ולהתחיל לראות, זה נורא מעניין, גם לראות את הדחף הזה ולכבד אותו, זה לא בסדר, כן? לרצות לשנות, לרצות לגוון, לרצות לזוז. אין פה בסדר או לא בסדר, יש פה משהו חזק שעולה, ותראי כמה כוח יש לו, כמה כוח יש לו בפנים, כן? ולהתחיל לעבוד איתו באופן מעניין, לא כסוהר ואסיר, כן, אני אהיה יותר חזקה ממך ואני זה, ואתה תשב בשקט, ואני מתה להציץ, אבל אני יודעת שזה ייגמר אז... כזה. הכל בסדר, זוהר? זה היה גחלילית? הייתה? אז לראות את הצורך הזה, וגם באיזשהו אופן לכבד, כן, לכבד אותו, ולחפש אותו אולי בפנים, במקום יותר מעודן. לראות את השינוי שקורה כל הזמן בין השאיפה לנשיפה, למשל. אז את אומרת שכשאת שומעת הרצאה, את יכולה להיות שעה וחצי בלי תזוזה. זאת אומרת, זה די ברור שזה, המיינד עושה לנו איזשהו טריק כאן, נכון? עוד פעם, לא מתוך מקום שרוצה לעקוף עליו איזה שהם חוקים, ושכמו שעכשיו זה לא בסדר, אלא לראות כמה חוזק, כמה עוצמה יש למיינד שלנו, עלינו, במקום הזה, ולהתחיל לחפש דרכים לעבוד איתו. לעבוד איתו. לשים לב למשל למקום שמחפש גיוון, שמחפש שינוי, שמחפש תנועה, ולתת לו את זה באופן אחר אולי. קודם כל לעשות acknowledgement, עכשיו אני מחפשת גיוון, שינוי, תנועה. הצליל, אין צליל. מאיפה הגיע הצליל? השכן סוף סוף מנקה את הג'אנק. אין לדעת, כן? מה שנראה ככה יכול להיות ככה. אז לראות את המקום שלנו, כן? שמחפש כל הזמן את הגיוון, את השינוי, את התנועה, כן? ולהחזיק אותו ככה בכבוד, lightly, ולדעת שזה אך ורק מיינד. כשאנחנו מצליחות לעבור שם, לפרוץ שם איזשהו מחסום, זה דבר מאוד גדול, כי זה נדמה שזה סיפור אמיתי, התחלת מסיפור שנדמה אמיתי, חצי שעה כן, 45 דקות לא, סיוט זה. אז פתאום רגע אחד, עוד רגע של מחשבה, זה בעצם אם אני שומעת הרצאה, אז זה לא מפריע לי, זאת אומרת זה לא הפיזיות של הגוף, נכון? זה הרבה 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 במיינד, נכון? ובגלל שזה הרבה במיינד, והרוב זה ככה, כן? יש את מה שנקרא דוקה דוקה, הבודה דיבר על הסבל שנגרם פשוט מהכאב, החץ הראשון, אוקיי, זה של החיים, כן? בחיים אי אפשר להימנע מכאב, והרבה פעמים הכאב גורם לסבל, אבל יש את הסבל שכבר נוצר בגלל שאנחנו נאחזים במשהו, נאחזות במשהו ולא רוצות שינוי, למשל. אנחנו נאחזות, עכשיו למשל, אם כולנו את, נאחזות ברצון שזה יהיה אחרת. Okay? יש את הסבל שנגרם מזה, את הדוקה שנגרמת מזה, ואז פשוט לראות את זה. הרבה פעמים הפשוט לראות את זה אומר, אוקיי, יש פה בדיחה קטנה על חשבוני, זה לא באמת. והמקום הזה שמת להציץ בשעון כל הזמן, הוא גם, הוא עצמו סוג של תנועה. כן? הוא עצמו סוג של תנועה. כן, ומה יקרה אם רגע נסתכל על זה, נכון? אנחנו יכולים לשבת למדיטציה ומתים שכבר הפעמון יצלצל, נכון? זה נראה הדבר הכי נחשף בעולם. יאללה שהפעמון כבר יצלצל. אבל תסתכלו על זה רגע. מה ההבדל? מה יקרה רגע אחרי שהפעמון יצלצל? אוקיי, מה יקרה? מה באמת בעומק ההבדל? אין שום הבדל. זה רגע וזה רגע. הרגע הזה, לפני שהפעמון מצלצל, מלא בדברים, כולל בהתנגדות שלנו למה שקורה. הרגע אחרי שהוא יצלצל, ימלא בדברים די דומים, רק למעט ההתנגדות שלנו, כן? אבל אז תגיע התנגדות אחרי רגע למשהו אחר, או קיבוץ מול משהו אחר, או כמיהה, או משיכה, או אחיזה במשהו אחר, וזה ממשיך להתגלגל. כי הרי, אתם יודעים, אם זה היה, נגיד, הצליל של הפעמון, שגורם לנו אושר, אז הייתי מצלצלת כל הזמן. אכפת לי. ויאללה, זה קל. אוקיי, תודה. אוקיי, כן, יזהר. אחר כך זוהב.
על המצוקה הזו של מצוקה או משהו עובר במקום הזה שהוא מנסה להיות עד למשהו אבל הוא עד למשהו שהוא נורא חמקמק.
כן, כן. בעצם, כן, זו שאלה ממש מעניינת, כן, שאלת העד והיכולת שלנו לדעת את העולם הפנימי, החיצוני, עד כמה. אז בעצם ככל שאנחנו יותר הולכים בדרך הזאת, ונגיד אם אנחנו ממש בהתכוונות לבהירות ולחדות של המבט, אז זה ממש כמו כל חדר כושר אחר, אנחנו מתחילים לתפוס אפילו קרעים עדינים עדינים של מחשבות, כמו ממש מין תחרות של מחשבות כאלה, משהו מאוד כזה, כי משהו בנו, האיכות של העד, כן, נהיית צלולה עוד יותר, בהירה עוד יותר, חדה עוד יותר, וזה מעניין, כי ככל שהאיכות הזאת נהיית בנו יותר, כל הדברים שאמרתי, הרבה פעמים הפונקציה המחשבתית הזאת של המיינד הולכת ונמוגה. יש פחות מחשבות, יש לפעמים רווחים גדולים בין המחשבות, והמחשבות שישנן יכולות להיות עדינות עדינות, מעודנות מעודנות, כן? אז, אבל אני גם רוצה להגיד שזה פחות משנה לתפוס את כל המחשבות. זה פחות משנה לדעת בדיוק בכל רגע נתון what is what. זה פחות משנה. כשהבודה דיבר על מיינדפולנס, למשל, שזה אחד מה נתיבים בדרך אל החופש, והיום הוא הפך להיות הדבר, כן? זה טרנד כזה, כן? על הכיפק, רק שזה חלק מתוך דרך מאוד גדולה. כן? אז הוא דיבר על מיינדפולנס, הוא אמר, be mindful to the extent necessary. תהיו עם תשומת לב, במידה שצריך אותה. זה לא שהוא היה mindful 24/7. לא צריך. זה כאילו קצת הפוך מאיך שנדמה לנו שאנחנו אמורים לתרגל או התרגול, אבל יש מנג'ו וטרה, מי פה נוחרת? יש פה את המקום הזה שמאמן את חדות התפיסה, את חדות המבט, או זה כמו, זה יותר מרגיש לי כמו עומק של ראייה של דברים. ולפעמים זה לא כל כך יהיה נחוץ. לפעמים יהיה נחוץ לעשות משהו אחר שם, למשל חקירה. למשל, תרגול של מטה, loving kindness, אהבה, ידידות, כל מיני דברים. זה לא שאנחנו צריכים לדעת הכל. רמנה מהרשי, היינו בדרום הודו אז במסע, במקום שלו, הוא היה אחד מהמורים הגדולים של האישניות. הוא אמר על זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. מעבר לזה שהוא לימד 20 שנה בשתיקה, והתחננו, הוא פשוט שתק, כן? התחננו לפניו שילמד, הוא אמר, אבל אני מלמד כל הזמן. היו צריכים מילים גם, אז הוא התחיל גם להוסיף מילים ללימוד. אז הוא אמר, כשאני מזהה משהו שהוא ג'אנק, אני לא צריך לדעת מה זה בדיוק, אני פשוט זרוק אותו. במקרה של הודו זה לפעמים לרחוב. לחצר של השכן. כן. אז ולפעמים נרצה את יכולת ההבחנה, זה מאוד תלוי בגישה שבה אנחנו מתרגלים. אם היינו מתרגלים עכשיו למשל בבורמה או ויפסנה לפי המתודה הבורמזית של כל מיני, לא משנה, יש אותה גם בתאילנד כמובן. אז שם ההכוונה היא ללכת עם המיינד עקב בצד אגודל ולראות הכל, לראות הכל, לראות הכל. יש המון המון דגש על הפרטים הכי הכי קטנים. זה יוצר שדה מסוים התודעה, זה יוצר איכויות מסוימות שמתפתחות, וזה מונע מאיכויות אחרות להתפתח, כמו כל דבר שאנחנו נעשה. וזו דרך מאוד מאוד מסוימת שהיא הולכת בסופו של דבר לכיוון של מה שהבודה קרא לו cessation, חדילה. העולם חדל, משהו בנו חדל. זה לא החופש המוחלט, אבל זה איזשהו מקום מאוד מעודן בדרך. הטיצ'ינג של הנון-דואל, למשל, של האישניות, של המורה שלי, רמש בלסקר, ניסרגדת המערה, שהקראתי מהספר הזה הרבה, שהמורה שלו, רמנה מהרשי ואחרים, פחות התעסקו, וגם אגב במנזרי היער בתאילנד, שזה יותר מקום שאני תרגלתי בו, הם פחות התעסקו בכל אבני הבניין. הם פחות התעסקו בזה. הם התעסקו יותר, אם אפשר להגיד, בתמונה הרחבה יותר, בקוליות הזאת. אני כבר נותנת לך ממש תשובה ככה עם היסטוריות וסעיפים וזה. אבל אני חושבת שזה יופי, שאתה שם לב שאתה לא שם לב. זה כבר משהו לדעת אותו. לדעת שיש פה קראי דברים שמתחמקים ממני, ורק להיות עם התחושה הזאת של יש פה משהו שאני לא לגמרי יודע אותו, אולי אם בא לי לדעת אותו, אני צריך להפעיל, לפתח איזושהי איכות מסוימת בתודעה, זה לא בגדי לעשות, כן? וגם אולי מספיק לי עכשיו רק לנוח לתוך הדבר הזה ולתת לזה לבוא ולתת לזה ללכת. וכל הזמן יש את העד. זה לא באמת שיש עד כפול משולה, זה לא באמת מראה בתוך מראה בתוך מראה, שהעד מתבונן על העד. יש ידיעה אחת. יש ידיעה שיודעת. אז היא יודעת את הקיבוץ ויודעת את הפתיחה, יודעת את ההתבוננות ויודעת את העיוורון או את התעתוע או את הדיידרימינג. אבל היא כל הזמן יודעת. גם כשאנחנו לא יודעים את המחשבות, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים אותה. הידיעה הזאת יודעת, וזה מספיק. זה מספיק. כן? בשביל השחרור זה מספיק. חדשות טובות. ואם רוצים להעמיק אל תוך הריכוז העמוק, יש טכניקות נהדרות, צריך כמה חודשים לזה. ריטריט כזה, שזה נקרא ג'אנות. שמונת מצבי תודעה, זה מאוד מאוד כיף. בדרך כלל זה לא מתאפשר בריטריטים קצרים יותר, יש להם תנאים מסוימים. זה ממש נחמד, זה טריפי. כן, תודה, תודה. זוהר.
ויש לי הרגשה שרוב האנשים זוכרים, אם דיברנו על המקום הנעים והלא נעים,
אבל למה את מתכוונת, המקום הדואלי שלא נעים לך להיות, את לא רוצה להיות שייכת, למשל דיברת על שייכות בהקשר הזה, את לא רוצה להיות... אבל בשבילך, איך זה? מה השאלה שבה חיה עכשיו? אז יופי, זיקקת את זה. זאת אומרת, איך להיות במקום שלא מרגישים שייכים? אז את רופאה, ברשותך. כן. את יודעת מה זה להיות עם, כן, להיות בתוך קבוצה ולתת שירות, נכון? ולהיות בתפקיד ולתת שירות. והמקום הזה שלא מרגיש שייך, שלא מרגיש שייך, הוא לפעמים, ממש כמו ששמענו קודם עם הישיבה והחצי שעה ועוד רבע שעה אקסטרה, הוא לפעמים אמיתי ממש, ולפעמים הוא איזושהי הזרה שאנחנו עושות לעצמנו כדי, בגלל כל מיני סיבות, בגלל כל מיני סיבות. אז אין פה באמת תשובת בית ספר אחת כזאת, מרשם כזה, אפרופו שאפשר לתת, אבל זה, הייתי אומרת של, זאת הזמנה לבדוק את הדבר הזה של מה זה אני לא מרגישה פה שייכת, למה? ולמה אני כן יכולה להשתייך עכשיו בעצם? למה אני כן יכולה להשתייך? כי אני, איפה שאני נמצאת ואני אוהבת את מה שאני עושה, ויש בזה גם חלקים מאתגרים, נגיד אם זה עבודה, אני אקח דוגמה, ויש בזה חלקים יפים וטובים שממלאים אותי ועוזרים לאנשים, ויש בזה חלקים שאני פחות מתחברת, להתחיל לבדוק מה זה מה, להתחיל לראות משהו ככה, להסתכל פנימה על המקום הזה, מה מזין אותי ומה לא, מה לא. ולהיות עם האומץ הזה גם, להגיד, האמת, זה לא מתאים לי, לא ככה. אני מחפשת משהו עם גוון אחר, עם תחושה אחרת, עם צליל אחר, עם טמפרטורה אחרת, כזה. אז אני גם רוצה להגיד שאין פה דבר אחד נכון לעשות, אלא החקירה עצמה היא זאת שמביאה אותנו לבהירות. ואז כשמגיעה הבהירות, להיות עם האומץ הזה של לתת לעצמנו את הרשות להרגיש את מה שאנחנו מרגישות, ועד כדי לפעול לכיוון של זה, ללכת לשם. זה make sense? זה עוזר? כן, לגמרי. זאת אומרת, אני אחזור בשביל ההקלטה, כי לא שומעים אותך. לפעמים מה שקורה לנו זה שאנחנו נמצאים עם אנשים שאנחנו פחות מרגישות שייכות אליהם, כמו המשפחה שלנו וכמו עבודה, נכון? אני מזמינה אותך ואת כולנו, כי לכולנו מכירים את המקומות האלה, להיות עם החוויה הזאת של מה זה להרגיש לא משתייכת עכשיו. כי בעצם ההצבעה הזאת פנימה על המקום שמרגיש לא משתייך, זה כבר מתחיל לחשוף לנו את מה כן. נכון? כמו ליזר אמר לי משהו יפה על השייך ומשתייך, נכון? על המתח הזה ביניהם. אתה רוצה להגיד? מתאים לך? בין לשייך ובין להשתייך, עם אופי שונה, עם כיוון שונה. יש בזה משהו אינסטרומנטלי קצת, בלשייך אותנו אוטומטית למשהו, ובין... המקום של ההשתייכות הוא חידה, וזה לא בהכרח אצל רוב האנשים, זה לא דווקא המשפחה שלהם. ואז זה קצת אולי נוצר איזשהו מתח שם, כאילו, אני אמורה להרגיש שייכת לשבט הזה שנולדתי אליו, אבל אני מוצאת את עצמי הרבה יותר מרגישה בנוח, לשבט אחר. מעניין. וגם שם לתת לעצמנו את הרשות, לתת לעצמנו את הרשות לא רק להרגיש את מה שאנחנו מרגישות, אלא גם לפעול את זה. זאת אומרת, ללכת ולמצוא לנו את המקומות שמזינים אותנו ומחזקים אותנו. זה לא, אני לא אומרת לנתק קשרים, לא כזה. אבל גם לדעת שעכשיו אני באה למשפחה, ואני יודעת מראש, אני נכנסת לזה לא בעיוורון, אני יודעת מראש שיש או יכולה לעלות לשם תחושת חוסר שייכות, אפילו זרות, אפילו קושי. אני באה לזה מוכנה מראש ועם לב פתוח לפגוש את האנשים, לאהוב את האנשים ולא להפעיל על עצמי לחץ לא מודע, שהרבה פעמים הוא לא מודע, להשתייך. הרבה פעמים הכאב שלנו מגיע מזה שאנחנו מרגישים קצת כמו, אתם מכירות, מכירים את הסיפור של הברווזון המכוער, נכון? בכלל הוא ברווזון, בטח לא מכוער, הוא ברבור יפהפה, שפשוט נולד למקום הלא נכון. זהו. וזה היה כל כך מכאיב בשבילו. אתם מכירים את הסיפור הזה, רק כשהוא קיבל כל מיני סימנים, בחיים שלו, כל מיני סימנים, מעבר לזה שכולם דחו אותו, כולל אמא שלו שהתביישה בו וזרקה אותו, ויש את הסיפור הזה מאוד יפה, מפורט בספר של קלריסה פינקולה אסטס, רצות עם זאבים, מאוד מאוד ממליצה על הספר הזה בכלל, אבל על הסיפור הזה בפרט, כי סיפור של שייכות והשתייכות הוא הסיפור של כולנו, ובמהלך החיים, הם פשוט זרקו אותו משם, פשוט כולם גירשו אותו, ואפילו אמא שלו התביישה פה וזרקה, זה נורא מכאיב, נורא, באמת, זה זעזע. והוא הרגיש את עצמו היצור הכי נחות ואומלל בעולם, והיה איזה רגע שהוא פתאום שמע איזה משק כנפיים, והוא הרים את הראש והוא ראה למעלה בשמיים ברבורים עפים. הוא פשוט, זה היה רגע כזה שהוא, זה מתואר בסיפור נורא נורא יפה, הוא הרגיש משהו שהוא לא הרגיש מעולם, זה היה כל כך יפה, זה היה כל כך אצילי, זה היה כל כך הפוך מאיך שהוא תפס את עצמו, הוא לא ידע שהוא כזה, אבל משהו בהם דיבר אליו, נגע בו, הוא לא ידע להגיד מה זה בכלל, זה לא היה כזה שהוא ידע, אבל איזשהו סימן שהחיים שלחו פתאום של, כיוונון, זה קצת כמו עם הבודה שעזב את הארמון ליום אחד ופגש זקנה, מחלה, מוות, והוא גם פגש מתרגל רוחני שהצית בו את הכמיהה יחד עם שלושת המפגשים הקשים האחרים, ללכת ולחפש מרפא, תרופה לסבל האנושי. אז אותו ברבורון קטן ראה את האחים שלו שהוא לא ידע שהם האחים שלו, אבל הם אלה שנגעו בו מאוד מאוד עמוק, זה היה המחזה של יופי, מרהיב. אחרי הרבה הרבה זמן, שהוא גדל להיות ברבור שלם, ועדיין חשב שהוא ברווז מכוער, הוא במקרה התכופף לשתות, כן, איזה מקור מים צלול, וראה את הבבואה שלו עצמו. כן, מקום הזה של הראייה העצמית, שזה הרבה ממה שאנחנו מפתחים פה. אנחנו בעצם, in a way, מסיטים את המבט מהמבט של הברווזון המכוער על עצמו, וגם של כל הסביבה, שמאוד מחזק את המבט העצמי עלינו. אני לא, אני פחות מדי, אני קטן מדי, אני לא יפה, אני לא זה, אני לא ראוי, אני לא טוב. כל הסיפורים האלה, זה המבט השגוי שהברווזון המכוער, שלא היה ברווזון ולא היה מכוער, אימץ על עצמו. ואז מגיע רגע של self-reflection, והוא מגיע אחרי מסע מאוד כואב, של, של חניכה לחיים האלה. מאוד כואב, אבל הוא מגיע. הוא מגיע. אם אנחנו מספיק זמן בדרך, הוא מגיע. ופתאום אנחנו מבינים שהאופן שתפסנו את עצמנו עד עכשיו, אז היה, זה בכלל לא מי שאנחנו. אנחנו לא הדבר הזה שחשבנו שאנחנו. זה ממש שווה. אוקיי, טוב, תודה זוהר. טוב, אני רואה שיש פה עוד שתי שאלות, ניקח קצר ונמשיך. נהדרת, מה המקום של הדממה? וואו, יש על זה כל מיני תשובות, כל מיני תשובות. בהכי פשוט, נגיד בסטינג כזה של ריטריט, אז הדממה מאפשרת לנו, לפחות הדממה החיצונית, מאפשרת לנו לשמוע חזק את הרעש הפנימי, בהתחלה, נכון? זה מין כזה. ואז אנחנו יכולים להתחיל לשים לב מה קורה בפנים, מה זה מה. מה עולה, מה נשאר, איך זה מתרגר. הדממה מאוד תומכת בזה. זאת דממה מסוג אחד. יש דממה שמגיעה ממקום מאוד עמוק, שבה זה כמו מעמקי האוקיינוס. שבה האוקיינוס יכולות להיות בו המון שערות. נכון? יש בו גם המון שערות וסחף וגלים ובלגן ושכפים באים ונוחתים ואוניות נטרפות עליו וכל מיני כאלה. ובעומק שקט לגמרי. הגל שעולה ומתנחשל כזה ונספג חזרה לתוך האוקיינוס, הגל עצמו לא נפרד מהאוקיינוס. לא באמת שיש גל ויש אוקיינוס. נכון? האוקיינוס עושה או יש בו איזושהי תנועה, משהו קורה ומשהו מפסיק, אנחנו קוראים לזה גל ומפרידים את זה. אנחנו מפרידים, אומרים, יש גל ויש אוקיינוס. אין גל בלי אוקיינוס, נכון? אז בהשאלה, המקום הזה של הדממה, אפשר להגיד שהצלילים הם אלה שמתאפשרים בזכות שיש דממה. אם לא הייתה דממה, הצלילים לא היו יכולים להתאפשר. אם לא היה את מעמקי האוקיינוס או את האוקיינוס, לא היו גלים ותנועות ותנודות. נכון? וגם יש את הדממה שדיברתי עליה קודם של רמנה מהרשי, שהיא דממה מאוד חיה, היא מאוד, היא טרנספורמטיבית, יש בה המון. לפני הקורונה שם, זה היה די הבית השני שלי, הכפר הקטן הזה בדרום הודו, שיש שם הר שקוראים לו ארונת שלה, ארונת שלה, שהתמילים, ההודים, תופסים אותו כשיבה. זאת אומרת, לא ייצוג של שיבה, לא דימוי של שיבה, אלא שיבה עצמו, זה שיבה. ולשם רמן אמר שהגיע, גם כי הוא תפס אותו כשיבה, שיבה זה הכוח ההורס את מה שמיותר, כדי שתהיה בנייה ולידה מחדש. והוא ישב שם 20 שנה באיזה שתי מערות, פייפיות, ובאחת מהן, והמערה השנייה, וירו פקשה. יש, היא מערה בצורת רחם או אום, כזה מאוד מאוד, רחל מאוד חם שם. אז כזה זוחלים פנימה, לא רואים שום דבר, רק כמה זמן העיניים מתרגלות, וזה כמו סאונה, יושבים שם, ויש שם שקט, שם דממה שהיא משהו אחר. כן? אפשר ממש ככה... לשמוע דברים שבדרך כלל פנימיים, כן? לשמוע, לראות, לחוות, להבין, לקלוט, דברים שבדרך כלל לא מתאפשרים לנו בתוך כל הדבר הזה, המרוץ הגדול הזה. אז זאת, אני לא יודעת אם עניתי ממש על מה ששאלת, אבל אני כן רוצה לעודד את כולנו לשמור, לטפח את המקום הזה שכל כך אוהב בנו את השקט, כל כך... כמו חמניה שכזה הולכת אל השמש, כל מיני הולך למקום הזה, כי שם יש את העומק, זה כמו פקעות, אין שעכשיו זה הזמן לשים אותה, נכון, באדמה, ולפעמים יש כל מיני סוגים, ולפעמים הפקעות לוקח להם המון המון זמן, אבל הן צריכות את החושך, הן צריכות את השקט, הן צריכות את החוסר הפרעה, כדי לצאת עם הדבר המופלא הזה שהן יכולות לצאת איתו, אם זה רקפת או קלנית, או יש כל מיני סוגים מדהימים של פקעות, גם נראות כמו יצורים כאלה, נכון? הנוריות, אתם יודעים, יש להם מין שפיצים כאלה והרקפות, יצורים, כן, אבל יש בהם כזאת תבונה כמו הריון, כן, הילדונת הזאת היא צריכה, כן, בבטן חודש מה? שבוע 30, חודש שמיני, היא צריכה את הדממה הזאת שלה, להיות בתוך משהו סגור ומוגן ושקט וחשוך כדי שהכל יתפתח כמו שצריך להתפתח. אז זה ממש ככה התשובה שעלתה לי. תודה. תודה. אז את רוצה את זה אחר כך נלך להליכה. את גם רוצה? טוב, ניקח יותר זמן. אוקיי. זה לא כי לא בא לכם ללכת, נכון? יש כזה... תזכירו לי להגיד לכם מילה על הספירלת הליכה פה. אוקיי, אז...
נהדרת. ממש.
החקירה עצמה היא הרבה יותר משמעותית מאשר התשובות, קודם כל. יש בה משהו, גם הסקרנות הזאת וגם להתחיל לראות מה קורה כאן. זה לא באמת שמחשבה מייצרת רגש, מייצרת תחושה, יש פה שילוש, כן? מחשבה, רגש ותחושה בגוף. They co-arise, הם עולים יחד, כן? ולפעמים נוכל לראות איך משהו גורם למשהו. לפעמים זה כן הולך ככה, יותר ליניארי. אבל יש משהו, יש לימוד שלם של הבודה על שרשרת ההתהוות המותנית, 12 חוליות שבעצם יוצרות את כל הדבר הזה. פטיצ'ה סמטפדה, בדיוק. אז זה היה בסנסקריט. זה עולה יחד. אי אפשר להגיד שזה יוצר את זה, וזה אחר כך הבא בתור, אם נסתכל על כל החוליות, לא ניכנס ללימוד הזה עכשיו, אבל לצורך העניין, לפעמים אנחנו צריכות ללמוד את השפה של הרגש. אנחנו צריכות ממש ללמוד את האפשרויות, אני אביא את זה אחר כך, אולי לשיחה בערב, את האפשרויות, אפרופו תקשורת מקרבת, את האפשרויות שיש לנו לקרוא לרגשות בשמם. יש כל כך הרבה סוגים של רגשות, כל כך הרבה, אבל אנחנו לפעמים illiterate, לפעמים אנחנו, כי אנחנו לא כל כך משתמשים בזה. אז חסר לנו קצת, חסרה לנו קצת שפה. וכשיש משהו חשוב בלקרוא לדברים בשמם, זה עושה לנו יותר דיוק, זה עושה לנו יותר בהירות, אפרופו לייבלינג. אז לפעמים זה ממש עניין כזה, אני לא בדיוק יודעת מה אני מרגישה עכשיו, כי אני לא זוכרת כל כך את השפה הזו. זה ממש ללמד את עצמנו מחדש את הדבר. לפעמים יש רגשות שאין לנו... או לא צריך להיות לנו אפילו כינוי או שם בשבילהם, אבל, והם גם זזים בתוכנו, ולפעמים זה יכול לעלות כדימוי, לפעמים זה יכול לעלות כדימוי, עכשיו זה כבד, אפור, דחוס כמו גומי, ונוטה על צידו, בסדר? זה לא הכל צריך להיות משהו ידוע, כן? ואז זה כבר מוכר לנו, אבל מעבר לחקירה הזאת שהיא, נורא מדליקה ולראות את הפרטים, כן? יש את המקום שבנו שלומד על היכולת להפריד, להפריד. זה כמו להפריד חלמון חלבון, זה כמו משהו יודע להפריד וזה המקום החשוב. כי אנחנו כבר פחות ופחות נזדהה עם זה. לא שנתרחק ונהיה באיזושהי עזרה, כן? מין כזה, אלא מתעוררת בנו להפך, מתעוררת בנו סקרנות והרבה חמלה כלפי המקום האנושי הזה, שהוא כל כך מגוון ומדליק, וכמה המצאות אנחנו יכולים עוד להמציא, כמה ספרים אנחנו יכולים עוד לכתוב, כן? ואיזה מין דבר זה להיות בן אדם, עם כל המנעד הרגשי המשוגע הזה, ואנחנו גם כל כך רגישים. אז הכל משפיע עלינו, הכל משפיע עלינו כל הזמן. אז המבט פתאום משתנה, זה לא המבט של, וואי, אני צריכה להיות רק כזה, רק כזה אני צריכה להיות, רק כזה, הבודה, בטובת ההקלטה, אני מרימה את הבודה הכחול, שתמיד יושב בנחת, והמנעד הרגשי שלו בינינו די מצומצם. כן? יש שם אהבה, יש שם חמלה, יש שם ידידות, יש שם רצון טוב, אקווינימיטי, זהו פחות טוב. בסדר? והגברת הזאת, אוקיי? קוואניין. אז בואי נניח את זה כאן, כן? כרגע, ונמשיך את החקירה. אז אחרון? אחרון צ'יק? אז אתה שואל איך אפשר לייצר את הדממה. אפשר להגיע בדיוק, כי זה באמת לא לייצר. אם נסתכל על הדממה כמו על החלל, החלל קיים, ובזכות שהוא קיים, אנחנו יכולים גם כן להתקיים. כל האובייקטים יכולים גם כן להתקיים בתוכו. אם לא היה חלל, אם כל היה דחוס כמו לפני המפץ הגדול, שום דבר לא היה יכול להתקיים. נכון? יש את הבינדו, את הנקודה הזאת שממנה, גם בקבלה וגם בטיצ'ינג ההודי, הכל כן, קרה וגם במדע. המעניין הוא שאנחנו, אני אגיד את זה אחרת, בואו לא נלך להנגדה שבין דממה וצליל. זה נראה מובן מאליו שיש צלילים, קולות, רעשים, אחר כך, כן, אם אנחנו מתייחסים לצליל בצורה עוינת או עדיפה, אז הוא הופך להיות רעש. ואז זה נדמה לנו שיש את הצלילים ויש את הדממה. זה נדמה לנו. יש מקומות, כמו שדיברתי קודם על המערה של רמנה מהרשי, שהרבה יותר קל לחוות את הדממה שם, זה נכון. אבל בעצם מה שאנחנו לומדים שם זה שהדממה היא קיימת כל הזמן. אחד המורים שלי, כריסטופר טיטמוס, אמר לי פעם, אמר את זה הרבה פעמים, the universe is an extremely quiet place. והוא לא התכוון שאין בו צלילים. המקום של התודעה שלנו, שיכולה לחבוק צליל ולא צליל, זה המקום של הדממה הגדולה. כי הרי בדרך כלל מול צליל, כן, עולה בנו משהו, גם תמונה מנטלית, ומול התמונה המנטלית, בין אם זה ממש מובהק לנו, ובין אם זה ממש ממש בקטן, יש לנו push and pull. תמיד, 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 תמיד. יש את הצליל הזה, we like it, we don't like it. We like it, we don't like it, כן? הטרקטור של השכן, התמונה המנטלית של הטרקטור, ושל השכן, ושל ההיסטוריה, ושל כל הדבר הזה, וישר הדממה נסוגה לנו לרקע, או בכלל, היא בכלל לא בוויו שלנו. אבל משהו בנו כן יודע לעשות את זה, וזה עניין של תרגול, וזה לא קל, כן? זה לא קל, במיוחד שזה אצלנו. אבל זה כמו שדיברתי אתמול על קונאוט פלייס, זוכרים על החוויה שזה לא שלנו, זה הופך להיות צליל, זה אפילו נעים כמו צלילים של נהר. זה פשוט משהו שמזכיר לנו לחזור לעצמנו. וזה בגלל שיש אתנו את מידת העומק, הרוחב, שהיא הופכת להיות יותר ויותר זמינה לנו. אז אם אנחנו מדברים על היומיום, זה הרבה מזה, אנחנו חוזרים לאבן הבניין הראשונה של להרפות מהאחיזה. מאיך הדברים צריכים להיות, איך הם אמורים להיות, מה בסדר, מה לא בסדר. להרפות מהאחיזה, להרפות מהמאבק. It is what it is. אז אנחנו כמו נחים אחורה לתוך דממה, שיכולים להיות בצלילים, אבל אין בה מאבק. זה תרגול לא קל. Okay? מאוד פשוט, אבל לא קל. שיש את הצלילים, יש את הבני זוג, בנות זוג, ילדים, הורים, whatever בבית, שיש להם הרבה צלילים, יש להם הרבה מה להגיד לנו. לא קל ככה להיות במקום של ה... אוקיי, זה קורה עכשיו ככה, אני רואה את התנועה הפנימית בתוכי, ועדיין אני... It's all well, זה בסדר. כן? אבל זה אפשרי. טוב, תודה על הסבלנות. עוד שאלה? אחרונה? יאללה, אוקיי. אז לא כל מאמץ הוא שגיאה. יש מאמץ נכון, יש את המקום הזה של האיסוף, שבדיוק כמו שאת אומרת, אם אני שם לב שהתודעה שלי מתפזר על זה, אז אני אוספת, ויש בזה אנרגיה, אנחנו צריכות לשים בזה אנרגיה, בטח. זה נהדר, כן? שאנחנו יכולות לשים בזה אנרגיה, ועכשיו אני שמה לב, אני מבחינה, אני שמה לב שעכשיו אני צריכה לאסוף את עצמי. אבל אין בזה התנגדות, אין בזה מאבק, כן? לא, או לא חייב להיות בזה. זה מה שהופך מאמץ, זה ההבדל בין מאמץ נכון ומאמץ שהוא לא נכון. מאמץ שהוא לא נכון, יש בו דחייה, התנגדות, שיפוט, זה. ומאמץ שהוא נכון יכולה להיות בו הרבה מאוד אנרגיה, שעכשיו אני יושבת עם לב רחב כמו של סבתא, כמו של הבודה, כמו של קואניין, מי שבא לך ככה זה, ואני אוסף את עצמי כי זה הדבר הנכון לעשות, וזה בסדר, ממש כמו להרגיע את עצמנו בתוך הדבר הזה, זה בסדר, זה יופי, זה יופי, זה טוב שאני עושה את זה, ממש לתת לעצמנו גם את, את התפיחה הזאת על השכם, ככה אומרים, נכון? מין, איזה יופי שאני עושה את זה עכשיו, איזה יופי שיש לי את האנרגיה ואת היכולת הבחנה ואת הרצון ואת האהבה, יש לי את האהבה הזאת לעומק ולתרגול, ויש בי את הדבר הזה שיודע מה לעשות. עכשיו אני אוספת, או עכשיו אני מרפא, עכשיו אני משחררת, עכשיו אני ככה. עכשיו הגיע הזמן לזה, כי משהו היה מקובץ מדי, איסוף מדי, כאוב מדי, עכשיו זה זה. אוקיי? אז זה נהדר שאנחנו מפתחות בתוכנו את האומנות הזאת של כיוונון הכלי העדין הזה שאנחנו. וזה הרבה self-care בתוך הדבר הזה. יופי, יופי. טוב, חברות, זמן של הליכה.